הגמרא במסכת פסחים קוף יוטט עמוד ב' כתוב בגמרא דרש רב אבירה אולי משמי דרב מה דכתיב היגדל הילד והיגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק. עתידה להיות סעודה. סעודה זה נקרא השפעה של טוב. זה לא חייב להיות, כן. זה לא חייב להיות אוכל כפשוטו, אבל בכל אופן זה סעודה. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק. לאחר שאוכלים ושותים נותנים לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך. אומר להם איני מברך שיצא ממני ישמעאל. אומר לו ליצחק טול וברך. אומר להם איני מברך שיצא ממני עשיו. וכן הלאה. גם יעקב, גם משה רבינו, שלא זכיתי להיכנס לארץ, גם יהושע, טול וברך, אומר להם, איני מברך, שלא זכיתי לבן. אומר לו לדוד טול וברך, אומר להם, אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר, כוס ישועות עשה ובשם השם אקרא. כתוב כאן בגמרא שאברהם אבינו רואה את עצמו לא מסוגל לברך בסעודה הזאת, באותה סעודה, באותה השפעה שכביכול בורא העולם משפיע לצדיקים. ביום שהוא גומל חסד וזה עם זרעו של יצחק בדווקא. זרעו של יצחק. אז בה, יש שם השפעה ועל ההשפעה הזאת צריכים לברך. יש שם ברכה גם. אז אברהם אבינו הוא לא יכול, הוא לא רואה את עצמו יכול להיות המברך בסעודה הזאת, כי הוא יצא ממנו ישמעאל. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין מזה שהעובדה שישמעאל יצא ממנו זאת מידה מסוימת של אשמה באברהם. זה מה שכתוב. יש כאן צד אשמה באברהם בזה שיצא ממנו ישמעאל. יש צד אשמה ביצחק בזה שיצא ממנו עשיו. אחרת, הדבר הזה לא צריך היה להיות מונע אותה. הייחוס פקע. ישמעאל לא נקרא בנו של אברהם. כביכול בורא העולם אמר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. יצחק ויצא ישמעאל. וכן עשיו. כן. הגמרא דורשת, עשיו לא נקרא, כן, עשיו לא נקרא זרעם של אברהם ויצחק. הוא יצא, הוציאו אותו מן הכלל. מכמה טעמים, בגמרא כתוב טעם אחד, ברמב״ם, כן, כתוב בהלכות נדרים, כתוב ברמב״ם, שהרי יצחק אמר ליעקב, וייתן לך את ברכת אברהם. לך ולזרעך איתך לתת לכם את ארץ מגוריכם, אשר נתן אלוקים לאברהם. לתת לך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוקים לאברהם. כיוון שיצחק אמר כך ליעקב, אז כאן נקבע שהממשיך של אברהם ויצחק הוא יעקב. עשיו לא נקרא ממשיך. דהיינו, עשיו לא מתייחס, הוא לא מתייחס אל האבות, הוא הוצא כאילו מכלל זרעם. אבל זה לא די. זאת אומרת, יש כאן מידה מסוימת של, יש כאן צד של בושה, צד של אשמה, צד של כביכול, כן? אברהם אבינו בעצמו, אברהם אבינו בעצמו רואה את עצמו השם, בעובדה שיצא ממנו ישמעאל. אז המהר"ל אומר כאן חידוש, הוא אומר כאן חידוש נפלא מאוד, חידוש גדול, חידוש גדול. כתוב במהר"ל בספר הנצח, הוא אומר את זה, כן, שם הוא מבאר את הגמרא הזאת, בפרק למד ג'. מה שיש כאן בידי זה ספר גור אריה, שגם פה זה כתוב, הלשון שזה כתוב זה כך. בפסוק כתוב, פסוק בפרשת ויחי, כתוב שיעקב אבינו ביקש, ביקש כביכול מבורא העולם, וסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי. שאני לא אמנה, כשמזכירים אותם שלא יזכירו אותי יחד איתם. ומדובר פה על שמעון ולוי, ולא להזכיר את יעקב. קורח בן יצהר, בן לוי, ולא כתוב בן יעקב. היינו, במקום שמוזכרת אותה מחלוקת של קורח, אז לא מוזכר יעקב אבינו. כי זה הוא ביקש, בקהלם אל תחד כבודי. והיה יעקב מתפלל שלא ירשו מגדולתו ומחשיבותו כלום, עד שיהיה שם יעקב נקרא עליהם. ועכשיו, כיוון שלא ירש הרשע דבר מיעקב, לא נחשב ליעקב לגנאי. לאפוקי ישמעאל ועשיו, אין ספק, אילו היו בני אנשים דאלמה, לא היו מצליחים ברשעתם כמו שהם מצליחים. ההצלחה של עשיו וישמעאל ורשעתם זאת הצלחה שהסיבה שלה היא האבות. הסיבה של ההצלחה הזאת היא העובדה שהם באים מהאבות. הם בניהם של האבות. זאת אומרת שהאבות הם סיבה גם לרשעה של ישמעאל ועשיו. לכן אברהם מונע את עצמו מדברך, בגלל שיצא ממנו ישמעאל, וזה לא סתם יצא ממנו ישמעאל, אלא שיש כאן צד מסוים, שאותה רשעה היא בגללו, בסיבתו. אנחנו לומדים מכאן, כן, כך גם יצחק כלפי עשיו. מה שאנחנו לומדים מכאן זה משהו מאוד, כן, מאוד מחודש, מאוד, מאוד גם קשה להבין. העובדה שהם בניהם של האבות ולא הולכים בדרכם, הם לא ממשיכי דרכם של האבות. אבל האישיות הגדולה, הכוח, הכוח, העוצמה האישית. וכשהם בחרו בדרך הרשע, אז הם נעשו רשעים ברמות אחרות בכלל. רמות אחרות, עוצמות אחרות. אז בזה האבות רואים את עצמם אשמים. זאת התשובה שאברהם עונה, אני לא יכול לברך כי יצא ממני ישמעאל, ויצחק לא יכול לברך כי יצא ממנו עשיו. הרשע הגדול, הנורא של ישמעאל ועשיו, מתייחס לאבות. האבות בעצם. האבות היו אלה שהפכו את העולם. דהיינו, הם אלו הם אלו שהביאו פנים חדשות לעולם. הם אלו שהביאו חידוש לעולם. הביאו מציאות חדשה לעולם. זה אבות. הם האבות שהביאו לעולם מציאויות חדשות. יש חלק אחד שהוא נקרא בלשון הכתוב, דוד המלך אומר, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. המרכבה, כיסא השם, צריך ארבע רגליים. ודוד המלך נחשב לרגל הרביעית. הוא נחשב לרגל הרביעית שבמרכבה. הוא גם תמיד הרביעי. גם התפילות המסודרות, ארבעת התפילות שביום, כלומר, שחרית, מנחה, ערבית ותיקון חצות. אלה הן התפילות הקבועות, המסודרות. אז תיקון חצות שייך לדוד המלך. הוא היה זה שאומר על עצמו חצות לילה עקום, והוא זה שהיה לו את הכינור למעלה ממיטתו, שהייתה רוח צפונית נושבת בו בחצות לילה בדיוק, ואז הוא היה קם ואומר שירות ותשבחות, מתפלל כביכול לבורא העולם. זאת תפילת חצות שהיא שייכת לדוד המלך, וזאת תפילה מיוחדת, היא שלו. העובדה ש... אני מזכיר את זה בין התפילות הקבועות והמסודרות, משום שגם בשולחן ערוך כתוב שמי שראוי לכל ירי שמיים להתפלל את התפילה הזאת. זאת תפילה שהיא תפילה מיוחדת. זאת תפילה מיוחדת, תפילה בפני עצמה. זאת תפילה שהיא בזמן החושך החזק ביותר. חצות לילה. אז התפילה הזאת היא תפילה שהיא מקווה לבוקר. מייחלת לבוקר, מצפה לבוקר. דווקא בזמן של החושך הכבד ביותר. אותו סחבי שאנחנו מברכים עליו, הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. ההבחנה בין יום ובין לילה שייכת לכל, כן, כל אדם שיש, כל מי שיש לו עיניים. להבחין בין יום ובין לילה, ההבחנה המיוחדת והברכה המיוחדת שמברכים על אותו סחבי שיש לו בינה יתרה להבחין בין יום ובין לילה, זה לא ביום ובלילה כמו שהם, אלא ב תהליך, לקראת מה זה הולך. עד חצות, אז הלילה הולך לקראת יותר חושך. מחצות, אז הלילה הולך לקראת השחר. כך זה בלילה וכך זה גם ביום. עד חצות היום, עד חצות היום, אז השמש הולכת לקראת יותר הערה. היא עולה עדיין. מחצות היום היא מתחילה לשקוע. אז אף על פי שהיום הוא שעת הצהריים, צהריים, זאת השעה שהיא הכי ברורה, הכי מאירה, חזקה ביותר. אבל את התפילה שצריכים להתפלל לעת ערב, אז אפשר להתחיל, בעיקר הדין, מעיקר הדין אפשר להתחיל להתפלל מחצות, תלוי בכמה שיטות בראשונים, אם בדיעבד יוצאים מדי חובה או לא, אבל אפילו נניח שלא, אז צריך חצי שעה אחרי הנקודה של חצות, אז אפשר כבר להתפלל את תפילת הערב, ערב, ערב מן דחר שמי, האור הוא בעיצומו, האור מאיר בכל הכוח, אפשר להתפלל לתפילת הערב. הבינה היתרה הזאת שניתנה לשכבי, זאת הבינה שיודעת להבחין לאן הדברים פונים. מה הכיוון? מה הכיוון? הכיוון הוא לקראת כליה, לקראת חושך, לקראת ערב. בחצות היום, כמה דקות אחרי זה, הלחמה הולכת לקראת סוף. זה תחילת הדרך לקראת הסוף. ובחצות הלילה, אז כאן מתחילה הדרך לקראת השחר. אז כאן מתפללים את תפילת הערב, ושם מתפללים את תפילת התקווה לשחר. שמעתי פעם אחד מחכמי המוסר, כבר לא נמצא בין, כבר לא בין החיים איתנו, שמעתי ממנו, היה אומר על זה משל ממעברר, שבדרך כלל בני אדם יודעים, משתמשים במעברר, בדקה, בשנייה שמדליקים אותו, אז הוא מתנהל בעצלתיים, ועד שהוא, כן, עד שהוא מגיע למהירות הטובה שלו, למהירות היעילה, למהירות המצופה, לוקח זמן. וברגע שמחבים את המעברר, אז הוא במלוא העוצמה, במלוא הכוח. אבל למי שיודע להבחין, אז הוא יודע שזה מעברר דלוק וזה מעברר כבוי. זה הולך לקראת סוף. כל מה שהוא עושה מכאן ואילך, זה נקרא, בלשון חכמים, בלשון הגמרא, זה נקרא פרקוס. הוא מפרחס. וזה נקרא דבר חי. אף על פי שזה עדיין, זה דבר חסר, אין בזה שום ממש ב... בקרטוע שהוא מקרטע בכמה שניות הראשונות, זה שום דבר. אבל הוא דולק, הוא חי, הוא הולך לקראת. אלה הם ארבעת התפילות של היום, התפילות המסודרות. דוד המלך אומר על עצמו, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינו. האבות, אבות, הם בנו את העולם, הם בנו את כלל ישראל. העולם עומד על תורה שזה יעקב, עבודה שזה יצחק, מילות חסדים שזה אברהם. עליהם העולם עומד. עומד, קיים, אלה הם האבות ואלה הם, אלו עמודי העולם. על שלושה דברים העולם עומד. אילו עמודי העולם. אבל צריך עוד עמוד. בזמן שהעולם ידרדר, העולם ירד, העולם יגיע מאוד 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 למטה. מאוד למטה. יבוא זמן ויצטרכו כוח נוסף. כדי להעמיד את הדברים על תילם בחזרה. את זה האבות לא יודעים. האבות לא יכולים לעשות את זה. והאריכות כתוב במדרש, במגילת אסתר, שאליהו הנביא בא אל האבות והלך למערת המכפלה וגילה לאבות את הגזרה הנוראה שנחתמה בטבעת המלך ואין להשיב. הכתב נכתב בשם המלך, נחתום בטבעת המלך, אין להשיב. הגזרה הנוראה להשמיד, להרוג ולאבד את כל בניהם של האבות, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. ואמרו, אין בידינו לעשות דבר. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אין. זאת גזירה שכבר נגזרה, ואין מה לעשות. אין בידינו. אין בידינו להושיע. אנחנו לא יכולים לעשות דבר. כאן צריך כוח נוסף. כאן צריך עוד מישהו שיוכל, שם במקרה ההוא זה היה משה רבינו דווקא. אבל לזה אולי עוד נגיע. אני בכל אופן התכוונתי כרגע לא להיכנס להמשך, אלא רק לנקודה הזאת. יש מקום שהאבות לא יכולים לחסות. אין בידם. ואותה אבן, אותה אבן שדוד המלך משתבח בה, דוד המלך היא האבן שלו. אבל הוא טוען שזאת אבן שמעשו הבונים. אבל היא זאת שהייתה לראש פינה. בימים האלה, לדוגמה, כן, בימים האלה, בימי ה... באותה גזירה, בימים שאנחנו בהם עכשיו, אותה גזירה, אז האבות לא היה בידם להושיע. דוד המלך, הוא נקרא נהום הגבר הוקם על, שהקים עולה של תשובה. דוד המלך הקים עולה של תשובה. מה פירוש הקים עולה של תשובה? הוא העמיד, פירוש הפשוט של המילים, הוא העמיד בעולם עמוד, וזה עמוד שהעולם קיים עליו. הדבר הזה נפסק להלכה ברמב"ם, שאנחנו מובטחים שבסוף הגלות אז ישראל יעשו תשובה ומיד הם נגאלים. הקים עולה של תשובה, זה הכוונה, עולה של תשובה. זה נקרא העולם הולך, כשם שנותנים עול על שור, כדי שילך בתלם. הקים עולה של תשובה, זה הכוונה, ההנהגה הולכת לקראת תשובה. זה נקרא עולה של תשובה. זהו העול שההנהגה הולכת לקראתו. העול שמוביל את כל ההנהגה כולה למציאות הזאת. אבל כדי להיות עמוד שכל עצמו תשובה, האבות מעשו באבנים, באבן הזאת. האבות לא רצו בזה. לא רק לא רצו, אלא אבן מעשו הבונים. האבן הזאת שהיא בסופו של דבר תהיה לראש פינה, היא זאת שתחזיר את העולם לתיקון האמיתי. היא זאת שתביא את העולם בחזרה למצב שבורא העולם התכוון בבריאת העולם. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. דוד המלך לא היו לו חיים. כשאדם הראשון ראה אותו, מלכתחילה, הקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון, עוד לפני שהוא נפח בו נשמה, גולמי ראו עיניך, ועוד שהיה אדם הראשון גולם מוטל, הראה הוא הקדוש ברוך הוא, דור דור ודור שב, דור דור וחכמה. וכשהוא הגיע לדוד המלך, אז הוא ראה שהוקצבו לו לחיות רק 3 שעות. 3 שעות לחיות. זאת אומרת, מה שניתן לו מלכתחילה, זה רק את האפשרות להיוולד. להיוולד, להיוולד בלבד. אבל לא להמשיך. אין לו המשך קיום. הוא יכול רק להיוולד. להמשיך לחיות, אין לו שום אפשרות. פירוש, כיוון שכל עצמו של דוד המלך זה להביא לתשובה, אז זאת אומרת שכדי שדוד המלך יתקיים, חייבים להניח חטא בעולם. חייבים להניח חטא. אם חייבים להניח חטא, אז פירוש הדבר, דוד המלך בנוי על חטא. כל מציאותו של דוד המלך צריכה חטא. חטא אף פעם אין בשורש הבריאה. שורש הבריאה לא מביאה בחשבון חטא. היא מביאה בחשבון אפשרות של חטא, אבל חטא בפועל היא לא מביאה בחשבון. אין חטא בפועל בשורש הבריאה. לכן, כנראה, לכן, האבן הזאת, אותה אבן של דוד המלך, היא אבן שמעשו אותה הבונים. הבונים, כל עצמם, הם מכוונים לגמרי לרצונו של הבורא. דוד מביא לזה בסוף, אבל עצם מציאותו זקוקה לשון הגמרא, הגמרא שקראנו, כתוב בגמרא, כתוב בגמרא, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה, סעודה לצדיקים, ביום שיגמול חסד או חסדו לזרעו של יצחק. למה לזרעו של יצחק? אנחנו עתידים במהרה בימינו להיות מקבלי אותו חסד. אנחנו זרעם של האבות. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. מדוע אותו חסד הוא לזרעו של יצחק? ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק. גם את זה מבאר המהר"ל. במדרש, מדרש רבה, פרשת תולדות, אמר רב יהודה ורבי סימון, אברהם טבע זקנה. אברהם ביקש מבורא העולם. זה דבר שלא נברא מששת ימי בראשית. אדם היה חי את כל קצבת חייו, אבל הוא לא היה מזדקן. הוא לא היה מזדקן. עד שהוא היה מת, הוא היה מחובר לחיים. מחובר לחיים חיבור שלם, והוא היה חי. כשהוא היה חי, אז הוא היה חי. החיים... זקנה, אברהם אבינו טבע זקנה. זאת אומרת, כאילו תהליך של התבלות ותהליך. כלומר, האדם מתחילתו הוא בתהליך לקראת שקיעה, לקראת מוות. זקנה. על משה רבינו כתוב, לדוגמה, משה רבינו כתוב שהיה בן 120 שנה, לא קהתה עינו ולא נסליחו. היה במלוא כוחו. וכן הרבה אנשים שהיו באמת מחוברים לחיים. כלב אמר על עצמו, בגיל 80, שככוחי אז, בגיל 40, כוחי עתה. אברהם טבע זקנה. וכיוון שעמד אברהם, ניתן לו זקנה, ואברהם זקן בא בימים. הוא היה הראשון שנאמר עליו זקן. יצחק טבע ייסורים. אמר לפניו, ריבון כל העולמים, אדם מת בלא ייסורים, מידת הדין מתוחה כנגדו. מתוך שאתה מביא עליו ייסורים, אין מידת הדין מתוחה כנגדו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, דבר טוב טבע אתה, וממך אני מתחיל. מתחילת הספר ועד כאן אין כתיב איסורים, וכיוון שעמד יצחק, ניתנו לו איסורים. והיה כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות. כן. זה הצורה של איסורים שיצחק אבינו קיבל, אבל הוא קיבל את זה משום שהוא ביקש. הוא ביקש את עניין האיסורים. שאדם יקבל איסורים משום שרק, רק על ידי איסורים, אז שוקטת, נחה מידת הדין. זה הדבר שמביא, משקיט, מניח את, נאמר, את דעתה של מידת הדין. זה מבאר המהר"ל, וכנראה שהדברים ברורים ופשוטים. זאת אומרת, לא צריך כאן, זה לא חידוש. כביכול הקדוש ברוך הוא, גומל חסד לזרעו של יצחק, משום שהוא גומל חסד למי שקיבל עליו איסורים. החסד שנגמל אחר כך, אותו חסד שמגיע, זהו חסד שמגיע לאותם שקיבלו איסורים. כמו שיצחק בעצמו אמר, מי שלא מקבל איסורים, מידת הדין מתוחה כנגדו. מידת הדין לא שוקטת, אלא אדם צריך להיות נענש, אדם צריך לקבל, לשלם גמול על על רעות, על רעות, על זדונות, על שגגות, על שגיאות, על עוולות. אחרת, מידת הדין מקטרגת עליו. מידת הדין טובעת. לא ייתכן, לא ייתכן, לא ייתכן שהאדם הזה יקבל חסד. לא מגיע לו. כי יכול בורא העולם גומל חסד לזרעו של יצחק. כך מבאר המהר"ל. זרעו של יצחק, אלו מקבלי האיסורים. מיצחק ואילך הגיעו לעולם איסורים. יצחק הביא לעולם איסורים, ואנחנו ממשיכים, ממשיכים את האיסורים שיצחק הביא לעולם. כפי הנראה, העניין. כשהגמרא מדברת על אותה גמילות חסד לזרעו של יצחק, ועל אותה סעודה, אז כל אלה הדברים הם מהיהודים העתידים לבוא עלינו. היהודים שאנחנו מייחלים להם. אותם יהודים שהם אלו שלהם אנחנו מצפים. אלו שייכים ליהודים של העתיד. העתיד במהרה בימינו. כאן אנחנו קצת משהו מבינים את הקושי שהזכרנו קודם. את החידוש, החידוש במידה מסוימת מדהים. החידוש שהמהר"ל מגלה. עשיו, ישמעאל ועשיו. גודל רשעתם זה בעובדה שהם בנים של האבות. זאת אומרת, האבות הביאו לעולם את הרשעה הנוראה הזאת, את הרשעה שעוברת גבול. יוצאת מה הדעת לא מכילה את זה. זאת אומרת, גדלותם של האבות נמצאת בתוך הרשע הנורא הזה. הכיצד? הכיצד? אז הפירוש הוא אחד. עניינם של האבות זה להעמיד את העולם על תילו. יש מצב, כן, שבתוך הגבולות שהאבות, כן, בתוך המסלול שהאבות התוו, תוך סדר העולם של האבות, אז ישנם מציאויות שהן בלתי אפשריות. ישנם שם דברים שהם חריגים מאוד מאוד. ואין אפשרות להינצל מהם, אין אפשרות לצאת מהם, אלא על ידי ייסורים, והייסורים האלה צריכים להיות ייסורים שהם באים מכוח. הייסורים האלה צריכים להיות קשים במיוחד, מעבר לגבול, מעבר לגבול הקליטה, מעבר לגבול הסביר, מעבר לכל גבול. רק באופן כזה, רק על ידי האיסורים הגדולים, על ידי קבלת איסורים גדולים, זאת אומרת, אותם איסורים שהמקור שלהם הוא באבות. אנחנו הבטחנו, והדבר הזה נקבע בתורה, וזה ידוע ומפורסם, אבל בי שלפני כמה מאות שנה הדבר הזה היה נראה בלתי אפשרי. אבל כך כתוב, כך גילו לנו, כך כתוב בתורה, כך כתוב בחז"ל, כך כתוב בדברי כל רבותינו הראשונים. התהליך לקראת הגאולה מחייב את שתי הגלויות האלה, את גלות עשיו ובצמוד לה גלות ישמעאל. לא רק זה, אלא שמפורש בדברי הראשונים, זה מפורש ברמב״ם באיגרת תימן, ובעוד כמה וכמה מדברי רבותינו. שהאריזל מתאר את צורת אדם בליעל, אותו אדם שהוא הנושא של כל הרע שבעולם. זה לעומת זה עשה אלוקים. כל הטוב שבעולם מצטייר בצורת אדם, וכל הרע שבעולם מצטייר בצורת אדם. זה אדם, וזה מה שנקרא אדם בליעל. אז שהוא מצייר את אותו אדם בליעל, אז הראש, הכתר של אותו אדם, כן, מה שנמצא מעבר לראש, מה שלמעלה ממנו, הכתר הוא מצרים. אבל הראש, כמו שכתוב בדניאל, הראש הוא רישא דדהבה, זה בבל. אנט הוא רישא דדהבה. שני הזרועות הם פרס ומדיים. הגוף הוא יוון. שני הרגליים הם אדום וישמעאל. כך עוד מתאר את זה האריזה. והמקור של הדברים האלו בחזל. מפורש כמה פעמים בדברי חזל, בעיקר בספר הזוהר. הדברים ידועים וברורים. אין לך בפרשת שמות, בזוהר בפרשת שמות כתוב. אין לך גלות קשה לישראל כגלות ישמעאל. וכבר ידועים דברי רב חיים ויטל וספר עץ הדעת טוב על ספר תהילים. הוא כתב דברים שהיום הם, היום אנחנו יודעים אותם, אבל לפני 400 שנה כשהוא כתב אותם, אז זה לא היה נראה אפשרי. הוא אומר שהגלות הזאת תהיה גלות בלתי נסבלת בצורה כזאת שזה יהיה נורא והיום. בלתי נסבלת. וזה נמצא בספר עץ הדעת טוב, בתהילים, בפרק קוף, חף, דלת. דברים ברורים, מפורשים. פרא אדם, פורע כל סדר, מבטל כל מהלך. אין שום אפשרות. גם מהלכים קשים, גם מהלכים רעים, גם דברים, אפשר לעמוד בהם, אם הדברים מסודרים באיזשהו מהלך. יכול להיות קשה, וקשה מאוד, וקשה מאוד מאוד, בלתי נסבל, אבל זה מהלך. זה איזושהי צורת חיים. מה שפרא אדם עושה, פרא אדם פורע כל סדר. פרא אדם, אצלו אין דבר כזה שנקרא מהלך. אין כזאת מציאות. בסופו של דבר, האבות, אמת, האבות מעשו באבן הזאת. צריך מישהו שירים אותה, האבות לא ירימו אותה. אבל האבות הם סיבה שהאבן הזאת תצליח, היא תהיה אבן שהעולם עומד עליה. אותה אבן שמעשו הבונים, אותה אבן שמעשו הבונים, דהיינו, אותה אבן שדוד המלך הרים. דוד המלך הוא זה שהאבן הזאת הייתה שלו. אבן זה הכוונה, הבסיס הזה היה שלו. אותה אבן גם היא מכוחם של האבות. זה בא רק מכוח קבלת האיסורים שאנחנו מקבלים מאלו, מאותם אלו, שהרשע שלהם הוא עובר את הגבולות, וזה מכוחם של האבות. כך. אי אפשר, אי אפשר להחזיר דבר שהתקלקל, התעוות, פרש מהדרך הנכונה, פרש. זה נראה כאילו שאברהם ויצחק, אברהם ויצחק הם אלו שבנו את בית, הם שורשי, הם השורשים של הקיום שלה. יעקב כבר היה כלל ישראל, אבל הם לא היו כלל ישראל, הם היו האבות, אבות בלבד. יעקב אבינו היה אב שכלל איתו, כלל בתוכו, אצלו, יחד. מקיש הוא לזרעו, מקיש זרעו לו. יעקב וזרעו הם צורה אחת. כלל ישראל נקרא בשמותיו של יעקב. אנחנו נקראים יעקב, נקראים ישראל, נקראים ישורון, נקראים אפילו אפרים. הכל מביתו של יעקב. כלל ישראל, אנחנו, כלל ישראל מתחיל מיעקב. ישראל סבא, שם התחיל כלל ישראל. אברהם ויצחק הם השורשים. והם באופן שלדידם הם לא רוצים בזה. לא רק לא רוצים בזה, אלא הם מרגישים את עצמם אשמים בעובדה שהדבר הזה קיים. העובדה שעשיו וישמעאל קיימים בעולם, זה עבורם חרפה. זה לא נותן להם אפשרות לעמוד ולברך באותה סעודה גדולה ביום יגמלת יצחק. אבל באמת, בעומק הדברים, אז הם אלו שהביאו לכך שהעולם יחזור לתיקונו. התיקון הזה הוא בלתי אפשרי, לעולם לא יהיה, רק מכוח גודל הרשע. גודל הרשע והאיסורים שיבואו מגודל הרשע של ישמעאל ועשיו. אם אנחנו רוצים לדעת איך נראית מידת הדין, איך נראית מידת הדין, ועד איכן מסוגלים להגיע רשעי עולם, אותם רשעי עולם, שהם התולדות של ישמעאל ועשיו. אבל עד איכן מידת הדין טובה, עד איכן, עד כמה צריך לשלם? אז ניקח לדוגמה, היה אדם בישראל, אדם שהוא המופת של כלל ישראל, הוא נקרא בלשון רבותינו, בלשון האריזה, הוא נקרא משה רבינו של התורה שבעל פה, זה רבי עקיבא. משה רבינו ביקש מבורא העולם שיראה לו, יגלה לו, את ההיקף של תורתו של רבי עקיבא. אז כמו שידוע, הקדוש ברוך הוא אמר לו למשה רבינו, לך, תשב, אני יושיב אותך בבית המדרש שלו. תשב שם ותשמע את השיעור. כתוב בגמרא מה שכתוב, כמו שידוע. זה ידוע, מפורסם, כולם יודעים. כשרבינו בא וטען, כביכול לפני בורא העולם, יש לך אדם כזה ואתה מבקש ליתן תורה על ידי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עלה במחשבה לפני. שתוק. אני לא יכול להסביר לך במילים. זה דברים שהם לא ניתנים, הם לא מתלבשים במילים. אי אפשר לבאר במילים. זה דבר שאת הדבר הזה אי אפשר לדבר, את הדבר הזה צריך לשתוק. אחר כך ביקש משה רבינו, הראתני תורתו, הראי נסחרו. אז הקדוש ברוך הוא הראה לו את מותו של רבי עקיבא. הוא הראה לו איך סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. רבי עקיבא, סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. משהו שהוא לא יאומן. על אדם בן 120, רבי עקיבא. אדם בן 120. וזה ביום הכיפורים. וסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. ורבי עקיבא מתעסק בקריאת שמה. כשהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמה היה. הוא היה מעריך באחד עד שיצאה נשמתו באחד. צריך הרי להבין. כתוב שיצאה נשמתו באחד, אז כל בר דעת מבין שלא מתכוונים לומר פה שבדיוק זה נגמר ביחד. המילה אחד ויציאת הנשמה של רבי עקיבא נגמרו בדיוק ביחד. זאת שטות גרועה מאוד. יצא נשמתו באחד, זה הכוונה שהוא אמר אחד עד שהוא חזר להיות אחד. יצאה נשמתו באחד. לא יצאה נשמתו בעת שהוא אמר אחד. בעת שהוא גמר להגיד אחד. יצאה נשמתו באחד. אמר לו, משה רבינו אמר לבורא העולם, ריבונו של עולם, זו תורה וזה שכרה. הראית לי את התורה, עכשיו אתה מראה לי את השכר. איך זה ייתכן? אתה מראה לי דבר שסותר את עצמו. איך זה אפשרי? אמר לו הקדוש ברוך הוא שתוק. כך עלתה במחשבה לפני. אז מבארים את זה רבותינו, והדבר הזה ידוע בשם כל רבותינו כולם. זה כתוב בשלה, זה כתוב בעל שיר, זה כתוב בשם הגרא, זה כתוב ב... כולם. כולם כאיש אחד. מבארים. כך עלתה במחשבה לפניי, זה משום שמתחילה מחשבתו של בורא העולם הייתה לברוא את העולם במידת הדין. רבי עקיבא חי, ראה ש... כן. בורא העולם ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים. רבי עקיבא חי באותו רצון קדום, אותו רצון לברוא את העולם במידת הדין. בתוך המסגרת הזאת רבי עקיבא חי. במסגרת הזאת, זה מה שמגיע לרבי עקיבא. זה בלתי אפשרי, אבל זה מה שמגיע לרבי עקיבא. אנחנו עטופים ברחמים. עטופים, אנחנו מרופדים ברחמים. ועדיין אנחנו, עדיין מגיע לנו. אבל רבי עקיבא לא היה עטוף בשום דבר, הוא היה מה שהוא. האיסורים האלה של רבי עקיבא, מכוחם, מכוח האיסורים האלה של רבי עקיבא, מכוחם אנחנו חיים עד עצם היום הזה. האיסורים הנוראים של רבי עקיבא. רבי עקיבא וכל הסרט הרוגי המלכות. הם אלו שבזכותם אנחנו חיים. הרשע הוא נורא והיום, הרשע הוא מחריד. כך לעשות. ועל מה? כך לעשות לרבי עקיבא. מדובר פה באדם חי. לחתוך ממנו חתיכות בשר. וכתוב בגמרא שמכרו את בשרו של רבי עקיבא במקולין. בשרו של רבי עקיבא שנחתך ממנו. מכרו את זה במקולין. מסתבר שזה היה כדי להכיל את זה לכלבים. אין, אף אחד לא קונה במקולין בשר אדם. אין. כל זה מגיע לרבי עקיבא, שתוק, כך עלתה במחשבה לך. נחזור, כן, נחזור לדברי חז"ל. האבות האבות לא יכלו לעשות למעננו שום דבר באותה שעת גזירה נוראה של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, כל היהודים, דהיינו לעשות קלה בזרעם של אברהם, יצחק ויעקב. והאבות עצמם שזה, אין מי שזה יותר נוגע לו מהם. האבות עצמם לא יכלו לעשות דבר. כלום. כוח נוסף בבריאה. יש כוח אחד שהוא כוח בבריאה, ש אפשרות נוספת, אפשרות אחת נוספת. כאן צריך להבין, יש דבר בלשון הקודש, הדבר הזה נקרא היפוך. היפוך, כביכול בורא העולם הפך את סדום. היפוך אחד, בורא העולם הפך את הכללה של בלעם לברכה. עוד היפוך, בורא העולם עתיד, כך כתוב, אז תשמח בתולה במחול ובחורים וזקנים יחדיו, והפכתי אבלם לססון וניחמתים ושמחתים מיגונם. הפכת מספדי למחול, הפכתי אבלם לססון. להפוך זה נקרא, להפוך זה לא נקרא לשנות. להפוך זאת מציאות חדשה, מציאות מיוחדת. זה דבר ש זה חידוש בבריאה. זה חידוש, זה כוח מחודש, זה כוח שלא היה כמותו. זה עניין שצריך להבין. היפוך זה נקרא, פה מדובר על אותו דבר עצמו. רק היפוך זה נקרא לקחת את הדבר הזה עצמו ולהעמיד אותו. הפוך, מה שנקרא הפוך. כן? מה שבאמת נקרא הפוך. להפוך אותו. וכשהופכים אותו, אז הדבר הזה מתהפך מאבל ליום טוב. הקרה בנס של פורים. רק היפוך. שום שינוי לא שייך. כן? אין שינוי. אין אפשרות של שינוי. כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. אין להשיב. זאת אומרת, הדבר עצמו חייב להתקיים. אבל הדבר עצמו מתהפך להיות סיבה, הרי גופה דעובדה, כך היה. גופה דעובדה היה שאותם איגרות ראשונות, שהמלך שלח בעצת המן, זה היה כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, וזה אין להשמיד. ואותם איגרות ראשונות כתוב בהם להשמיד, להרוג את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש, 12 הוא חודש אדר. וזהו. זה סופי. וזה מעולם לא השתנה. זה לא השתנה, זה רק התהפך. התהפך. ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים הימה בשונאיהם. איך? באיזה אופן? באיזה אופן? איך זה קרה? זה קרה שניתנו אגרות שניות, אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל מדינות המלך, להיקהל ולעמוד על נפשם, ולהיפרע מכל חיל עם ומדינה, צרים אותם ובאים להרוג אותם, ברשות. אותם שבאים להרוג אותם, אז הם ברשות באים, הם באים לקיים את האגרות הראשונות שלא נתבטלו. אבל המלך נתן ליהודים אשר בכל מדינות המלך אפשרות להיקהל ולעמוד על נפשם. כך קרה וכך נהיה שאותה סיבה שהייתה צריכה להיות הגורם להשמדה ולהריגה ולעיבוד של כל היהודים הפכה להיות סיבה, כן, להיפרע מאויביהם. זה נקרא ונהפוך הוא. אשר ישלטו היהודים הימה בשונאיהם, מכוח זה שאותם שונאיהם באו לקיים בהם את האגרות הראשונות, אז מכוח זה עצמו, אז זה התהפך והם התגברו עליהם. אבל זה התהפך. זאת אומרת, אותה מלחמה, אותו קרב, אותו רצון להשמיד, התהפך ונהיה סיבה לניצחון של כלל ישראל. לזה הועילו הלוחות האגרות השניים. מה שקרה כאן, קרה כאן דבר סתום שאנחנו לא יודעים לפענח אותו. אנחנו לא יודעים מה זה דבר ומה זה היפוכו. אנחנו לא מבינים בזה, כמו שאנחנו לא מבינים שום דבר. אנחנו לא מבינים מהו דבר ומהו היפוכו. מה זה בדיוק? איפה נקודת ההיפוך של הדבר? איפה נקודת ההיפוך של הדבר? אנחנו בדרך כלל מחטיאים. בשבילנו ההיפוך זה, אנחנו לא. אנחנו מחטיאים את נקודת ההיפוך. אם אנחנו היינו יודעים להבין, לקלוע לנקודה האמיתית של ההיפוך, אז היינו מבינים דבר מהיפוכו. היינו מסתכלים בעולם ורואים בו איך שהעולם הפוך. הפוך! זאת אומרת, מעשה באחד, הגמרא מביאה בבבא בתרא, מעשה באחד שמת, חזר אחר כך לחיים, אבל הוא מת, וכשהוא מת הוא עלה למרום. וכשהוא ירד, אז הוא סיפר, אני ראיתי עולם הפוך. עולם הפוך ראיתי. ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמרו לו, עולם ברור ראית. אתה ראית עולם נכון. כאן זה עולם הפוך. אז מי שרוצה להתבונן, לדוגמה, מי שרוצה להתבונן ולדעת, מי גדול ומי קטן. אז הוא צריך פשוט להסתכל ולראות את ההפך. אז מזה יודע זה. רק, מכיוון שאנחנו לא יודעים איפה היא נקודת ההפך, אז אנחנו ממש לא יודעים דבר. מי שרוצה לראות משהו, אז מכיוון שאנחנו יודעים שהעולם שאנחנו חיים בו הוא עולם הפוך, פירוש הדבר הפוך, אז אם היינו יודעים את ההיפוך האמיתי, איך ההיפוך באמת נראה, אז לא היינו צריכים לחכות להיפוך, היינו רואים ממה שאנחנו רואים, היינו הופכים את זה ומבינים את האמת. סדום התהפכה, היא לא נחרבה, היא לא נחרבה, סדום לא נחרבה. חורבן גם לוקח זמן. היפוך, ההפוכה כמו רגע. ברגע אחד. דבר התהפך. כשהגמרא אומרת מברכותיו של אותו רשע בלעם, אתה יודע מה היה בליבו. אם אנחנו רוצים לדעת מה היו הכללות בדעתו, אז צריך לקחת את הברכות ולהפוך אותן. להפוך אותן. כאן זה כבר יותר קל קצת. והגמרא מפרטת חלק. ביקש לומר את זה ויצא לו ההפך. ביקש לומר את זה ויצא לו ההפך. כאן זה יותר קל, וגם באמת אנחנו יכולים לראות את זה, משום שהגמרא הרי אומרת שכולם חזרו לרע. כולם חזרו להיות כפי שהיה בכוונתו, לא כפי ההיפוך שהפך את זה בורא העולם. כי ההפכה השם אלוקיך, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי ההפכה השם אלוקיך. וכשאין גילוי לאהבה, אז אין גילוי גם להיפוך. צריך להבין, כל התהליך הזה שנקרא היפוך, כל הדבר הזה שנקרא היפוך, עניינו בעצם, כל מה שהולך בכיוון אחד, כיוון, זה הולך לקראת משהו מסוים. כשזה מתהפך, אז אותו כוח עצמו הולך לכיוון הפוך. כוח שהולך לקראת חיים, הולך לקראת סילוק חיים. הוא עצמו משמש לסילוק של אותו דבר, להסתלקות. הוא מתהפך, הכיוון מתהפך לצד שכנגד. מהתפשטות של חיים זה להסתלקות של חיים. כל הכוחות שבסדום יצרו משהו שהוא דמוי גן עדן, כגן השם, כארץ מצרים. ההיפוך עשה שכל אותם דברים שהיו הסיבה שזה יהיה כגן השם, כל אותם דברים הלכו בכיוון הפוך. הלכו ההפך. הסתלקות של אותם כוחות שצריכים היו לגלות את הגן עדן, את אותו גן עדן. אנחנו מזכירים הרבה פעמים את הפסוק בנבואת צפניה, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. המשמעות הפשוטה של הפסוק, וכך גם מפורש ברמב"ם, פה מדובר על העמים שהם כל מהלך מחשבתם, הכל מכוון לכיוון אחד. כשתבוא הגאולה, אז המהלך פשוט יתהפך. הכיוון יהיה הפוך. מה פה הישר ומה פה ההפוך? זה דבר סתום. זה צריך מאוד מאוד, כן? אלה דברים מאוד מאוד רחוקים מאיתנו. מה, כן? מרמת ההבנה שלנו זה מאוד מאוד רחוק. בכל אופן, זהו העיקרון. העיקרון הוא שהכל יתהפך, לא יתגלה שום דבר חדש. שום דבר חדש. אלא כל מה שחשבת יתהפך לכיוון לצד שכנגד. כך תתגלה האמת. האמת לא תתגלה כדבר חדש שיגיע לעולם. זה מדובר על העמים. אלא יתהפך, הראש יתהפך, התפיסה תתהפך, הכל יתהפך. ממילא מה שיהיה, אז כולם יקראו בשם השם, וכולם יעבדו אותו שכם אחד, יחד. כיוון שזהו העניין. זהו העניין. אנחנו צריכים להשתדל בגבולות הצרים שלנו. אנחנו רסיסי בני אדם, אנחנו לא בני אדם. האנשים מוקים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה ללמוד מהגאולה של פורים. ונהפוכו היה אך ורק משום שאנחנו הפכנו את דעתנו שלנו. הפכנו ממש, כן. כשאנחנו הפכנו, אז כל הסביב התהפך מעבר ליום טוב. מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב. ממוות לחיים. מהסתלקות, מריחוק לקרבה, שאין כמותה. זהו הדבר שאנחנו חייבים לעשות. אנחנו חייבים להתחיל להתבונן ולדעת שכל מה שאנחנו רואים זה פשוט ההפך. ובמקומות שאנחנו כן יכולים להבין איפה היא נקודת ההפך, שם אנחנו צריכים להשתדל בכל הכוח. עוד פעם, אנחנו מעט מאוד מבינים איפה הוא הדבר ואיפה הוא ההפך. אין לנו מושג, אין לנו מושג איך הופכים כבוד לקלון, איך הופכים קלון לכבוד, איך הופכים אבל ליום טוב. והיינו, אותה סיבה שהייתה סיבת אבל, היא הופכת להיות סיבה, בעצמה הופכת להיות סיבה ליום טוב. הדבר הזה בעצמו, רק תעמיד אותו אחרת. את אותו דבר תעמיד אותו אחרת, והוא חוזר להיות, הופך להיות סיבה ליום טוב. אצלנו אנחנו פשוט, אנחנו לא מסוגלים להבין בזה שום דבר. אבל אם נתאמץ, אז קצת נוכל להבין איפה נקודת ההפך. איפה נקודת ההפך? איפה אנחנו צריכים להפוך את עצמנו? איפה אנחנו צריכים להעמיד את עצמנו בכיוון שכנגד לגמרי? אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת לא יודעים. אנחנו צריכים להבין ולדעת. באמת, אנחנו נתבעים, טובעים מאיתנו, רוצים מאיתנו משהו, מדברים אליהם, פונים אליהם, צועקים עליהם, מקים אותם. אנחנו נמצאים באיזשהו מקום אחר. אנחנו פשוט לא יודעים מה רוצים. זה לא זה בכלל, זה משהו אחר. צריך להיות, אני לא רוצה להשתמש בלשונות גנאי, כן, אבל אין מספיק מילות גנאי כדי לגנות את השטות הזאת. זה נורא והיום. צועקים אלינו בכל הכל, מכל פינה. אנחנו רואים, חיים את זה. ונדמה לנו שזה משהו אחר. יש כאן איזה טעות, יש כאן איזה משהו. זה משהו אחר בכלל. זה משהו אחר. קולטים את זה בצורה אחרת. הכל נקלט בצורה אחרת. להעמיד את הדברים על הבסיס הנכון, להעמיד אותם, לכוון אותם לכיוון הנכון. וזה אנחנו צריכים לעשות. אפילו במסגרות הצרות שלנו, בקצת שאנחנו כן מסוגלים להביא. המשהו, המעט מהמעט שאנחנו מסוגלים להביא. כשם שגאולת פורים לא באה אלא על ידי היפוך אמיתי, היפוך אמיתי, ממש, ההפך, ונהפוך הוא, החודש אשר נהפך, היפוך אמיתי, בזה אנחנו צריכים להתעסק. כל מה שאנחנו רואים, כל מה שאנחנו רואים סביבנו, כל מה שאנחנו, אז אנחנו צריכים להבין ולדעת שמה שאנחנו רואים זהו ההפך מהנכון. אנחנו מסתכלים בראי עקום ומסתכלים גם עליו, עליו גם מסתכלים עקום. הדברים מתעקמים ומתעקמים והופכים להיות משהו אחר בכלל. צריך להבין, צריך להבין, צריך להבין, אחרת כמה מכות צריך לקבל כדי להתחיל לזוז, כדי להתחיל לתפוס משהו, כדי לדעת מה קורה, מה קורה. אנחנו חיים חיים מסודרים, שקטים. מה קורה? קורה בדרך כלל חדשות. וחדשות מחזיקות מעמד יום, כי מחר יש עוד עיתון. אז מחר יש חדשות, חדשות. אז בדרך כלל חדשות מחזיקות מעמד יום. אז כל מה שקורה זה חדשות. כמה? כמה כבר אפשר להמשיך עם חדשות? ביום השלישי זה כבר נדנות. דבר חדש, תביא דבר חדש. זאת צורת החיים. זאת צורת החיים. זאת חרפה. חרפה לבני דעת. לאן אנחנו ניסה את חרפתנו, שבאמת כביכול בורא העולם יבוא, יתגלה? איפה אנחנו נקבור את עצמנו? שנראה איפה היינו בזמן שבורא העולם הפך את העולם כדי שאנחנו נקבל שכל. השם יעזור לנו. והתקיים גם בנו החודש אשר נהפך. מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב. והתקיים גם בנו במהרה בימינו.